המידע הכלול בפודקאסט נועד לתת מידע כללי בלבד. אין להסתמך על המידע או לראות בדברים ייעוץ משפטי, המלצה או תחליף לייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. לקבלת טיפול או ייעוץ משפטי יש צורך לפנות לעורך דין המתמחה בתחום הרלוונטי באופן פרטני.
בייטל המאירי, פודקאסט על דיני משפחה, נכסים והרוקנרול שביניהם. עם עורך הדין זיו בייטל ושמאי המקרקעין גלעד המאירי.
שלום לכם, כיף שהצטרפתם אלינו לפרק נוסף של בייטל המאירי, פודקאסט בדיני משפחה, נכסים, רוקנרול והרבה בלגן. כאן ברדיוס מה-FM. אני עורך דין זיו בייטל, מומחה לדיני משפחה וירושה.
אני גלעד המאירי, כלכלן, משפטן ושמאי מקרקעין, ומדי שבוע אנחנו מדברים כאן בפודקאסט על סוגיות משפטיות, שבהם בני משפחה נאלצו להתמודד עם מקרים כאלה ואחרים, שבמרכזם עמדו דילמות של רכוש ונכסים, ואיך אנחנו אומרים, כאן מתחיל הרוקנרול.
בדיוק. טוב, אז בפרק הזה, גלעד, אנחנו נדבר על סכסוך ירושה בבניינים. אתם יכולים להזין לנו במגוון הפלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט של רדיוס מה-FM, ואנחנו מתחילים.
סכסוך של ירושה בבניינים, כן. מה אתה מתכוון בבניינים?
תראה, אתה יודע, כמה פעמים אתה רואה כל מיני התחלות של בניינים, או בניינים עזובים, במקומות אגב מאוד מאוד סקסיים, ככה בתל אביב, שאתה לא מצליח להבין מה קורה שם, למה לא עושים עם זה משהו. יצא לך לראות.
כן, האמת, אתה יודע, אתה מסתובב בכל המדינה, אבל בוא נדבר נגיד על תל אביב, שהכל מאוד יקר, אתה מסתובב, אתה רואה בניין ישן, כמה דירות, כמה קומות, ואתה אומר, תשמע, הוא שווה המון, הוא שווה עשרות מיליונים.
אז למה? אז למה?
ואתה אומר, נו, למה הוא אומר, מה קורה איתו?
הרי כל חודש זה קופת מרשרשים. אז כן, אז אנחנו, בדרך כלל שאתה רואה את זה גלעד, זה סימן לסכסוך יורשים. מה אתה יודע? כשיש בעלי עסקים, אז הם יודעים לעשות את זה טוב, אבל כשאתה רואה בניין כזה, אז אתה תמיד יודע שיש לך אמוציות שמתערבבות בתוך הנדלן הזה. ואני רוצה לדבר דווקא על איזשהו תור, אחד הבניינים שנסעתי ככה, בלי להיכנס יותר מדי לכתובת מדויקת, ואחד הבניינים באמת בדרום תל אביב, באזור שמה של ליד הים, ויש באמת איזה בניין נחמד כזה שתקוע 400 שנים, ושם באמת בבניין הזה יש סכסוך מטורף בין יורשים, שלא מצליחים לפתור את זה. כל אחד מושך לכיוון שלו, אי אפשר להתקדם לשום דבר, אי אפשר לשפץ שום דבר, אי אפשר להזכיר, יש כאלה שרוצים לקנות, יש כאלה שרוצים לבנות, יש כאלה שרוצים סתם כי האח שלהם לא בא להם טוב, והבניין תקוע שנים ארוכות, ופה בדיוק מתחילה הבעיה.
אז בוא נדבר גם על הפתרון, לא רק על הבעיה. תראה, כשאנחנו מדברים על נכס משותף, בוא נדבר כרגע על הבניינים, אז אנחנו בעצם אומרים, יש לנו קבוצה שמחזיקה, זה קבוצה של יורשים, והם לא מסתדרים. מה הפתרון? הפתרון הוא בחוק המקרקעין. אומרים לך, כשאתה בעצם מחזיק נכס במשותף, ואתה רוצה לפרק את השיתוף, לך לפעולה של פירוק שיתוף בחוק. מה פירוק השיתוף שהוא ברירת המחדל בבניין, ואני אומר להבדיל מלמשל מגרש, בבניין בנו אומרים לך, ברירת המחדל היא חלוקה בעין, זאת אומרת, בוא תיקח את הבניין כפי שהוא, בוא תיקח את האנשים, ותחלק את זה עכשיו את השטחים ביניהם. אתה מקבל את הדירה הזאת, אתה מקבל את השטח הזה, אתה מקבל את החנות הזאת, לכאורה פשוט, כל אחד מקבל את מה שמגיע לו פרופורציונית לפי השווי שלו, חלק היחסי שלו בנכס, ובזה נגמר העניין.
חלוקה בעין, אתה מתכוון חלוקה
פיזית, ממש
כל
פיזית.
כל אחד לוקח נתח.
בדיוק, לכאורה פשוט.
נכון.
איפה הבעיה, וזה מתקשר לאותם בניינים ישנים, מה קורה כשיש לנו הרבה זכויות בנייה עוד על הבניין, זכויות בנייה על הגג, זכויות בנייה אולי שצריך כדי לצאת אותם, כדי להרוס את הבניין בכלל, זאת אומרת, כאן החלוקה בעין לא עוזרת לנו, נניח שעכשיו חילקנו 10 דירות ל-10 יורשים, ויש עוד זכויות בנייה לעוד 3-4 קומות, את זה אי אפשר לחלק, הם נשארים במשותף, מה זה עזר לנו? כלום, עדיין הבניין תקוע, עדיין אי אפשר לבנות אותו, עדיין אי אפשר לעשות בעצם את המהות הכלכלית האמיתית שלו, בטח אם צריך גם להרוס אותו בשביל זה, לא רק לבנות על הקיים, וזה הסיבה שאנחנו רואים את הדברים האלה תקועים, כי גם שכאילו ניסו ופתרו את זה בחלוקה בעין, אנחנו עדיין נשארנו עם זכויות משותפות בזכויות הנוספות, וזה הבעיה שלנו שלא מאפשרת את החלוקה בעין הזאת.
אתה יודע, אתה מדבר איתי על חלוקה בעין, זורק אותי למקרים, אפילו, אתה יודע, מאוד פנים משפחתיים, אפילו בין גבר לאישה, שנמצאים באיזשהו מבנה של כל אחד יש לו את הקומה, וכל אחד צריך כזה שכזה את הסדרות טלוויזיה, כל אחד תופס לו קומה, ובית משפט אומר, טוב, אתה תגור בקומה הזאת, אתה תגור בקומה הזאת, ואת השירותים תיפגשו ביחד בשירותים או במטבח.
זה מרב מיכאלי.
בדיוק. אז זה בדיוק, מרב מיכאלי, כן, זה קומות נפרדות, אבל פה באמת...
אבל שמה זה נעשה בהסכמה.
בדיוק. אז לפעמים זה לא נעשה בהסכמה, ובאמת זאת שאנחנו, זה מצחיק ולא מצחיק, כי זה באמת השיקול דעת של בית משפט, האם יש התכנות לחלוקה כזאת בעין. תמיד יעדיפו את החלוקה בעין, אבל גלעד, אני לא זוכר בשנים האחרונות, שראיתי שבפירוקי שיתוף, יש חלוקה בעין. איכשהו זה אף פעם לא מסתדר, אנשים לא מסתדרים, רבים, ואז מוצאים את עצמם, הולכים לבתי משפט, ופה באמת מתחיל העניין המעניין, איך אמרנו רוק אנד רול. אז מה זה בעצם פירוק שיתוף? פירוק שיתוף למעשה, זה הליך משפטי, שמלווה בבית משפט, אחד מהצדדים שלא ממש מסתדר, כמו אותם יורשים שאנחנו נמצאים, שבסופו של דבר מגיעים באמת לבתי משפט כדי לעשות את הדבר הזה ממש, אותם בעניינים עזובים שדיברנו עליהם קודם, פונים לבית משפט עם איזו תביעה יהודית. בתביעה הזאת בעצם אומרים, אנחנו רוצים לממש את זכותנו על פי חוק המקרקעין. חוק המקרקעין אומר, זה לא חתונה קתולית, אתם לא צריכים להיות שותפים עד 120, אני בית המשפט, אתם לא מסתדרים, אני אעזור לכם. זה יעלה לכם יופי של כסף, עורכי דין ירוויחו, אפילו שמאים קצת ירוויחו פה, אבל אנחנו נפרק את השיתוף. התהליך הוא תהליך שמאוד דומה גלעד למחירה פומבית. לא יודע אם יצא לך לראות מחירה פומבית, אבל בהתמחרויות בטח היית לא פעם ולא פעמיים, וזה בדיוק מה שקורה.
אני רגע אציין, זאת אומרת, למעשה, שיבינו המאזינים, החלופה הראשונה שלנו הייתה חלוקה בעין, אבל אם זה לא יכול להסתדר, אז למעשה ברירת המחדל אחר כך זה מחירה פשוט. אתם לא מסתדרים לחלק את הנכס ביניכם, הכל ימכר החוצה, אתה תסביר את התהליך הזה, אחר כך אנחנו רוצים להתייחס, כי זה לא תמיד כל כך פשוט להגיע לתהליך הזה.
אז דיברת באמת על זכויות בנייה, ופה באמת הבעיה, כי אנחנו יכולים לדבר על שני אנשים שלא מסתדרים אחד עם השני, אבל באמת שיש אנשים שיש פה קצת שאלות קצת יותר מהותיות, אולי קנייניות, כספיות, שוויים של זכויות, איך מחלקים את הזכויות, מי מקבל את הגג, מי מקבל חצי מהגג, זה באמת שאלות שהן קצת יותר כבדות משקל, ואז באמת, כמו שאמרתי, הפתרון המוצע הוא דרך בית משפט שמחלקים, בעצם בית המשפט מוכר את אותו נכס באמצעות קונצי נכסים שמתמנים דרכו לעשות את התהליך הזה, מפרסמים את זה בעיתונות, מפרסמים את זה בכל מיני מקומות, ובסופו של דבר מגיעים לקונים פוטנציאליים שמתעניינים בנכסים. אנחנו תמיד רואים את המודעות האלה בעיתונים של סוף שבוע, אתה רואה תמיד את השקוביות האלה של קונצי נכסים. אגב, אתה יודע איך יודעים שזה כאילוס נכסים משפחתי או רגיל?
זהו, ואני אומר, ולא נגיד דרך בנק שמישהו נכנס למשבר. אני חושב שאני יודע, תגיד לי אם אני צודק, אתה רואה שני עורכי דין רשומים, כי יש שני צדדים. ואז אתה אומר, זה לא חבר במצוקה, זה לא כאן הולך להיות הזדמנות שאני אתפוס מחיר מציע, כי מישהו חייב למכור עכשיו כי יש לו חובות, אלא זה פשוט יורשים או בני זוג שמתגרשים, שבעצם רוצים לממש את הנכס, וזה בצורה פורמלית דרך קונסים, ואז יש שני עורכי דין. אגב, הסתכלתי לו מזמן בשבת האחרונה ככה, שמתי לב לשני עורכי דין, אבל טעיתי, כי אחר כך אתה רואה, זה פשוט המשרד, אתה יודע, זה משה כהן ואיציק לוי, ושניהם רשומים, אבל זה אותו משרד. אז זה לא...
אז אני רוצה לספר לך משהו, כי זה the oldest trick in the book, כי אנשים שבאמת, כי אנשים שמזהים באמת איזה סכסוך כזה, ישר מתלהבים, אומרים, יש כינוס נכסים, בוא נקנה עכשיו במחיר מוזל. אנשים כבר למדו את הפטנט, עושים את המודעות האלה כאילו מדמים איזשהו הליך כינוסי, וזה לא באמת נכון. זאת אומרת, נמצאים באיזשהו מודעת מחירה, שהיא סו כל רגילה רק בהצטלה של איזה ליווי משפטי או של עורך דין, אבל אין איזה קשר לבין כינוס נכסים מחר גדול. אגב, במודעות האלה אתה רואה אחר כך, אם אתה באמת רוצה להבין שזה בית משפט, כתוב שזה כפוף לאישור של בית משפט, ואז אתה רואה איזה בית משפט הוצאה לפועל. אבל קצת סטינו, נחזור חזרה, אנחנו מדברים על הצעות כאלה, באים אנשים, מציעים, שמים צ'קים בנקאים, כי רוצים להבטיח את זה שהם רציניים ולא מבלבלים את המוח, ועושים למחירה פומבית, התמחרות כזאת, אוספים את כולם סביב שולחן אחד, ואז יש את ההצעות הראשונות, שניות שלישיות, ואז יש מה שנקרא סוד, נמכר להצעה, ללילי, ללילה, וכאן באמת הרוק אנד רול היפה של הדבר הזה. אבל זה תהליך פירוקי שהוא פונקציונלי, והוא לא תמיד נאמן לשווי האמיתי, ופה באמת הבעיה.
אני אגיד לך, זה לא רק זו הבעיה. קודם כל, נכון, יש עניין אחד באמת של השוויים והדברים, וגם זה מלווה בשומות, כי נוסעים, רוצים להגיע לערך הריאלי, ולפעמים בכלל מחירה זה לא תמיד הדבר הכי נכון באותו זמן, ולא בכך מנצל את הכל, אז זה בעיה. אבל הסיבה שאתה רואה גם כאן אותם בניינים עומדים ולא עושים בהם כלום, זה כי לפעמים הפתרון של מחירה לא באמת יכול להתבצע. אני חוזר לאותו דבר שיש אותם דירות, שאפשר לחלק את הבניין לדירות ולחנויות ולכל מיני שטחים שקיימים, ועדיין יש זכויות בנייה. ובגדול, אם נלך על חוק המקרקעין בצורה יבשה, הוא יבוא ויגיד לך, זה לא מעניין אותי. לא אכפת לי שיש כאן עוד זכויות בנייה על הבניין, בזה באמת יהיו במשותף, כל אחד עכשיו תרשם דירה על שמו, או חנות על שמו, או כל שטח אחר שיש שם.
תתמודדו.
ובזה, ותתמודדו, וראה את כל פרויקטי התמה התקועים. הרי זה בדיוק העניין. כי מה קורה בכל בניין? יש דיירים, הם מחזיקים בדירות, לכולם יש רכוש משותף בגג, ואי אפשר להכריח אותם, אף יזם לא יכול להגיד, תמכרו לי את כל הבניין, אני רוצה לתת את הזכויות. או חלק רוצים ומכריחים אתכם למכור כדי לפרק את השיתוף ביניכם. אומרים, לא, אם אני, יש לי דירה קונקרטית, זה שיש לנו עכשיו המון זכויות בגג משותפות, אתה לא יכול בשביל זה להכריח אותי את כל הבניין למכור. וזה בדיוק הסיבה שאנחנו רואים את הבניינים האלה תקועים, לא רק אצל היורשים, אלא גם בכלל בפרויקטים של תמה. אז הפתרון הוא כאילו לא כל כך קיים. אפשר קצת לעקוף אותו, ובמקרים יוצאי דופן, יש טענה שאתה יכול לבוא ולהגיד, יש הפסד ניכר. זאת אומרת, אתה מוכיח לבית משפט, שאם לא תעשו את הפירוק הזה על ידי מחירה, ובעצם תתקעו אותנו במצב שאי אפשר לנצל את הזכויות הנוספות, אנחנו, או בעצם מי שמבקש את הפירוק הזה, יהיה לו הפסד מאוד ניכר על הדברים. עכשיו, אני יכול להגיד לך שזו טענה לא פשוטה, כי הרבה פעמים גם ההפסד הניכר הוא לא דווקא בהקשר של אני אפסיד הרבה כסף, אלא שאי הפירוק מונע ממני עקרונית פיזית לנצל דברים. בכל אופן, זו טענה שאפשר לחשוב עליה, היא הגיונית מאוד כלכלית, אבל לא תמיד החוק כל כך, או בתי המשפט לא כל כך מאפשרים לה לעשות אותה. אני כן מציע פתרון שלישי, יצירתי וכדאי להקשיב, שיכול להיות שהוא עוקף את כל העניין הזה. כי איפה הבעיה שלנו נולדה? אמרנו שיש לנו כאן קבוצה של אנשים, קבוצה של יורשים, שרוצים לנצל כל אחד איך שבא לו את הנכס ולא להתערב לשני, ויש עוד זכויות בנייה נוספות, ואז יכולים אולי לבוא ולהגיד דבר כזה, בואו נעשה חלוקה בעין, אתה תקבל דירה ואתה תקבל דירה ואת תקבלי חנות, ויש גם את הזכויות הנוספות, ובהם אנחנו לא נהיה במשותף, אלא אחת מהדירות, אחת מהחנויות, נצמיד לה את כל הזכויות אליה, וזה יקבל מישהו ספציפי. ואז בעצם באמת חילקנו את הכל בצורה פיזית, והזכויות חולקו גם למישהו אחד רק, והוא ינצל אותם, ובלבד שניתן לבנות אותם על הבניין הקיים, שלא צריך להרוס אותו כדי לבנות, כי אז בעצם זה לא יקרה. אז זה כן דבר שאפשר לעשות. ופותר לנו את העניין.
אני רוצה, התחלת להגיד קודם משהו, ואני לא רוצה להיכנס למקרה שהוא קצת, היה גם עכשיו חדשותי בטלוויזיה, אתה מדבר על בעצם אנשים שנכנסים, או שיש להם איזה נגיעה בדבר, ומנסים בעצם לכפות איזשהו מחירה, אתה שומע, והיה עכשיו מקרה מאוד גדול, לא ניכנס עכשיו לפרטים כי זה מאוד חם, של אחד מהאנשים הידועים נכנס, קנה איזשהו חלק קטן, בתוך איזשהו מבנה ענק, ונכנס בעצם כאיזשהו שותף בין סכסוך יורשים אגב. אגב, סכסוך יורשים מאוד מאוד גדול, היה איזשהו מבנה עזוב המון, המון שנים. הוא נכנס כאיזשהו מידלמן, קנה איזשהו חלק קטן קטן שהיה, ואז הוא בעצם קפה את המחירה דרך בית משפט לענייני משפחה בתל אביב, ובעצם שם היה, זה היה בטלוויזיה הזה שמינו מקורבים ומינו עורכי דין שהם מטעם וכולי, היה שם סיפור מאוד מאוד גדול, בסופו של דבר המחירה הזאת אם אני זוכר נכון בוטלה, אבל כשאתה נכנס באיזשהו פלח, וזאת הבעיה אגב של חוק המקרקעין, זה לא משנה איזה חלק אתה נמצא,
נכון, אתה גם פרומיל אתה להיכנס, פרומיל, אתה עכשיו יכול להשפיע.
יש לך זכות כמעט מיידית לבוא ולהגיד, אני רוצה את החלק שלי, לא מעניין אותי כלום. אני הולך לפירוק שיתוף, אני כופה על כולם, על כל ה... לא משנה לי השיקולים, גם לא משנה לי העיתוי, לא משנה שעוד 5 שנים פתאום הזכויות בנייה יאמירו ויהיו הרבה יותר משמעותיות. זה לא ממש משנה, כי יש אחד שרוצה ממש את הזכות שלו.
אתה צודק, אבל רגע, בוא נחדד, כי זה גם בהקשר לפתרון שאמרתי של הצמדת הזכויות, יש לנו כאן קטע מוזר. מה שאתה אומר, שכשיש אחד שאפילו לוקח פרומיל בנכס, או הפתרון, כמו שאמרנו, בוא נצמיד למישהו זכויות, כל זה בעיקרון נכון כשאין בית משותף שרשום כבית משותף בטאבו. אם מי שמכיר בית משותף שרשום כבית משותף, אם נוציא נסח טאבו, נראה תת חלקה 1, תת חלקה 2, תת חלקה 3, הם רשומות כתתי חלקות כל אחת מהדירות, וכל אחד מהשטחים רשום כתת חלקה נפרדת. עכשיו, שים לב לסיטואציה. אם אנחנו אותם יורשים שירשנו בניין שלם ישן שעוד לא רשום כבית משותף, ואגב, רבים כאלה, הבניינים הישנים, אז יש לנו את כל מיני אפשרויות לפירוק שיתוף, כמו שאמרנו, אולי החלוקה בעין, אולי מחירה, הצמדה של הזכויות, כל מיני דברים. אפשר לשחק עם זה. הבעיה שלנו דווקא אם אין לנו בית מסודר. אם אנחנו ירשנו בניין שהוא רשום כבית משותף, ובעצם נניח שאנחנו 10 יורשים, וכל אחד מאיתנו למעשה ירש 10 בכל דירה. במצב הזה, בכלל אי אפשר לעשות פירוק שיתוף בחלוקה בעין, קודם כל, כי בכלל כבר הבניין מחולק בעין, יש לו תתי חלקות, אז הבניין חולק כבר ברישום, אז בכלל אופציות לא קיימת, עכשיו תגיד בסדר, עזוב אותי מחלוקה בעין, אני רוצה למכור אותו, אני, כמו שאמרנו, יש לי עשירית, אני אכריח את כולכם למכור, אבל איפה יש לך עשירית במה? בכל דירה ודירה יש לך עשירית, וכל דירה היא נכס בפני עצמו, אז אתה תוכל להכריח אותם למכור את הדירה, הראשונה, ואת הדירה השנייה, ואת הדירה השלישית, אבל אתה לא יכול להכריח סתם למכור את כל הנכס כולו. זאת אומרת, זו סיטואציה הרבה יותר בעייתית.
ואז אתה לא נכנס לשאלות מיסויות פה, אתה לא בעצם...
תכף נדבר על המיסויות, אבל הדבר הזה בעצם בא ואומר, וכאן ניתן איזה הנחיה, כשאתה בא להוריש בניין שלם, שים את הדעת איך הוא רשום. אם הוא רשום, אם הוא לא רשום כבית משותף, אלא הוא מכלול שלם, אז יכול להיות שאתה יכול לתת לכולם חלק יחסי ותשברו את הראש. יהיו פתרונות. תמיד כדאי גם לפתור אותם קודם, אבל יהיה להם פתרונות הגיוניים. יחלקו את הבניין או שימכרו את הכל, יהיה מה לעשות. או להצמיד זכויות. אבל אם אתה כבר נותן ירושה של בית שרשום כבית משותף, עדיף כבר שאתה בוא ותגיד, הדירה הזאת לך, הדירה הזאת לך, תגיד מה יעשו עם הזכויות הנוספות, תגדיר מה עושים עם הדבר הזה. דיברנו פעם על מנהלי זוון, לפעמים זה הסיבה למנהלי זוון, כי אתה אומר, זה נכס מורכב, הוא מסובך, יש כאן פוטנציאל של זכויות, של דברים, אני לא סומך שתסדרו ביניכם, אני לא סומך שתדעו מה לעשות, יהיה מנהלי זוון שיחליט מה עושים עם הבניין הזה, אז זה
אבל שוב, אני רוצה להציק לכם הנושא המיסוי ולא סתם, כי נושא המיסוי לא פעם ולא פעמיים, זה בעצם העניין שצריך לקחת אותו הכי בחשבון.
אז נושא מיסוי, אם ניכנס רגע...
אם אתה מוכר פלחים, 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 אז אתה בעסקאות עתידיות משלם יותר.
רגע, תראה. אנחנו לא נפתח את כל הנושא המיסוי, כי זה באמת נורא מורכב. אני כן יכול להעיר את תשומת לב, שכשאנחנו מדברים על בניין מגורים, עם עוד זכויות בניין נוספות, צריך להבין שדירות המגורים נהנות ממסלול מס נמוך בדרך כלל, של דירות מגורים, אפילו פטורים לפעמים. זכויות בנייה, יש להם מס רגיל לחלוטין, שיכול להגיע גם ל-40% מס. ואז כאן מתחיל השיקול דעת של היורשים של מה לעשות. כי אם הם סתם ילכו וימכרו ככה, עם כל הזכויות, על הדירות הם ישלמו מס נמוך, אולי על הזכויות בנייה הם ישלמו בדרך כלל מס מאוד גבוה. אם הם יעשו חלוקה ויצמידו זכויות לכל מיני דברים, הם יכולים לשחק עם הדברים האלה. אני לא אתחיל להסביר את כל הפטנטים, אנחנו תבואו ונלמד אתכם, אבל...
למשל, אבל יש תכנון מסוים,
יש, בדיוק, יש מה לעשות עם הדברים האלה,
זה מה שצריך לדעת,
נכון,
לא הולכים על עיוור ואומרים בוא נמכור,
נכון, תראה, אני יכול להגיד לך על כל נכס, להגיד על עיוור אני אמכור בלי להבין את השלכות מס, זה אף פעם לא טוב,
לא, אבל זה נכסים מורכבים עם המון שיקולים,
נכון, ובעיקר כשאנחנו מדברים על הסיטואציה, שמצד אחד יש לי בניין, שיש בו דירות מגורים, מצד שני יש לו זכויות, זה ממש ללכת ולראות איך עושים את ההלחמה הזאת בצורה טובה. כי הזכויות דופקות אותנו, מה שנקרא, והדירות זה במסלול נוח, וצריך לראות איך יוצרים את זה, שהדבר הזה יהיה, אם לא כולו, אז רובו במסלול נוח, וזה יכול לעשות לפעמים על ידי מחירה בצורה מסוימת, או על ידי חלוקה בצורה מסוימת, וכל מיני דברים כאלה. אז שם צריך לתת את הדעת, וזה חלק מהתכנון שם שם
ממש עושים. אחד הפתרונות שאנחנו למשל מכירים שיש נכסים קצת מורכבים, ויש כמה דירות או כמה נכסים, אז וצריך לעשות למשל תשלומי איזון ביניהם, אתה רוצה לעשות את ההשוואות, יש לך 10 דירות לצורך הדוגמה, ואתה רוצה לחלק אותם למשל במחצית, אבל זה לא בדיוק על השקל, אז באמת מה שאנחנו לפעמים רואים, שמוכרים דירה אחת, כדירה שהיא פטורה ממס לצורך העניין, והתשלומי איזון באים ממנה. אחר כך אתה יכול לעשות את החלוקה הרישומית.
נכון, אתה יודע איך אנחנו קוראים לזה בענף הפעמים? דירת זבל. זה דירה שאתה כאילו את כל העודפים זורק אליה, והיא תימחר, מה לעשות, היא תהיה על האיזון, וכל הדברים יהיו זה. אתה יודע, והסכסוכים האלה, זה נורא מדהים, עד כמה כאן יש אמוציות בדברים האלה, אתה רואה את זה כל יום, אני תמיד רק מסתכל בשיקול הכלכלי הקר, ואנחנו לפני כמה שנים, טיפלנו בסיטואציה כזאת, של חלוקה בעין, של איזה נכס ישן בפלורנטין, ששייך לאחת, אני לא אגיד שמות, שאחת המשפחות העשירות בישראל בעולם ההייטק. ומיטב עורכי דין טיפלו בדבר הזה, באמת, עזוב, הנכס הזה כולו שווה אחוז מכל החברה שיש למעון שיש להם, ואתה לא מבין איזה ויכוחים היו על תשלומי איזון, על עוד $1,000, פחות $1,000, פשוט על פרינציפים.
מה שמצחיק לראות, לפעמים אנחנו רואים באמת אצלנו בתיקים שלפעמים יש לך 10 יורשים רבים על דירה מסכנה באפולה, שרק הכינוס נכסים הוא כמעט הכל, אבל לא, הכל בשם הסכסוך, הכל בשם האמוציות, ופה באמת אני רוצה לעשות את הקלוז'ר באמת לעניין הזה שפתחנו איתו, כי אנחנו לא... כשאנחנו באמת מדברים על הקלש הזה, של בין ענייני ירושה לעניינים של נדלן או של שיקולים, לא תמיד, ובמיוחד שאנחנו מדברים פה על אור השעה, וצריכים לקחת בחשבון גם שאנחנו מדברים על מישהו בעצם, in the end of the day, היה מוריש אחד, שהיה לו איזה כוונות מסוימות, שאנחנו מנסים, או לפחות בית משפט, מנסה להתחקות אחרי הרצון שלו, ואנחנו לפעמים רואים, שבתי המשפט עושים מאמצים מאוד מאוד גדולים, פעם אחת מנסים באמת להגיע להסדרים מוסריים, עקרוניים, בבחינת קום בעיה ויבוא השלום והאחווה, זה לא תמיד קורה, אתן לך ספוילר קטן, זה כמעט אף פעם לא קורה, אבל כן, יש פה איזה רצון של בתי המשפט כן ללכת עם כוונת המוריש, ולפעמים אתה רואה גם שבית משפט ממש, אני לא רוצה להגיד, מקופף קצת את החוקים ואת הפסיקות כדי שזה יגיע לשם, אתה רואה כל מיני פסקי דין יצירתיים, יש כל מיני דברים של צוואות סתומות או לא ברורות, ובתי המשפט יוצקים פרשנות משלהם לכוונת המוריש כדי להנדס בעצם את העניין לפי מה שהם רואים כבירות הנאם, יש פה אקטיביזם שיפוטי מצד אחד, אבל מצד שני יש כן איזה רצון לפחות, שא' אנשים יסתדרו גם אם לא ממש מבינים שזה מה שהם צריכים לעשות, וגם קצת להתכתב עם מה שה מוריש רצה.
זאת אומרת, אתה בעצם בא ואומר, שלמרות שאנחנו מדברים על נושא של מקרקין, וכל הנושא של פירוק שיתוף במקרקין, הוא נושא מאוד
טכני
וסדור בחוק
סכמטי,
ובפסיקה.
נכון.
אתה אומר, כל זה כשאתם סתם שותפים, משקיעים, אבל כשאתם עכשיו הפכתם להיות בני משפחה, כל שכן יורשים, יתחילו כבר להכניס כאן עוד איזו התערבות בעצם של דיני משפחה, עוד התערבות של דיני משפחה, שיכול קצת לשנות את התמונה לעומת המקרה הרגיל שקיים בשוק החופשי.
אתה יודע, אני לפעמים רואה, אנחנו מתעסקים הרי בענייני משפחה, ואתה יודע, לפעמים אתה רואה עורכי דין, אזרחים שנכנסים, בגלל שהם מתעסקים פתאום באיזושהי ירושה של
שלא מבינים מה, מה זה המצאות האלה.
אומרים, אנחנו שונאים לבוא לבית משפט לדיני משפחה, זה מערב פרוע פה, אנחנו לא מבינים מה קורה, ואנחנו לא יודעים, אנחנו נכנסים ממש ולא יודעים איך יוצאים. אני ממש מבין אותם, כי זה באמת שם איזשהו מערכת של הטוב ולרע. מצד אחד, היא טכנית, כי באמת יש פה אנשים שנפגעים, וזה המהות של בית משפט לענייני משפחה. מצד שני, כל שופט מלך, לא רציתי להגיד משהו אחר, אבל כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. ואגב, זה אחת הבעיות שקיימות, אין אחידות, לפעמים אתה יכול להיכנס לאולם א' לקבל פסק דין אחד, להיכנס לאולם ב' לקבל שתיים. באמת יש פה איזשהו לפעמים טוב ובואו בעניינים האלה, במיוחד שכסף, משפחה, נדלן מתערבבים. טוב. היה מעניין, נכון גלעד?
כן, בהחלט.
אז עד כאן הפרק הזה, פרק נחמד, ותודה רבה שהייתם איתנו, אנחנו מזמינים אתכם להזין לפרקים נוספים של בית אל המאירי, במגוון הפלטפורמות של רדיוס מ-FM, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, אנחנו גם מעדכנים בפייסבוק, באינסטגרם של רדיוס מ-FM, כשעולה פרק חדש, אז אתם מוזמנים לעקוב.
תודה בית אל.
תודה מאירי.